החסד של להיות כאן ולשמוע את הדברים האלה, הקרמה הזאת היא מדהימה. כדי שבכלל תיפגשו בזה, זה אומר שצברתם קרמה מדהימה בחיים קודמים, ולבטח עם מורים ששרתתם. לכל אחד מכם היו המון למות בחיים קודמים, ואתם שרתתם למות בחיים קודמים, אחרת לא הייתם כאן. אז כתוצאה מכל הלימוד והמדיטציה והשירות ללמה והשירות לאחרים והלמות שהיו לכם בחיים קודמים, אז הנה עכשיו אתם כאן עמוק בתוך הג'ורלם, ואז יש את החוויה של התפיסה הישירה של איך אנחנו משליחים את התמונה, וכאמור כבר יש לנו יכולת מדיטטיבית טובה, ואז אנחנו יושבים במדיטציה וקורא טונגלם. מה קורה בטונגלם? טונגלם יש לו שני שלבים, אנחנו עכשיו מדברים על השלב הראשון שלו, זה הראייה הישירה של רצון, השלב שקורה במדיטציה עצמה. מה קורה אז? באותו זמן אין חשיבה מושגית. יש חוויה של התמזגות עם האובייקט.
ני נאנג מפה. ני שניים. נאנג מופיעים. מפה אין. האובייקט והסובייקט לא מופיעים כשני דברים נפרדים.
והאובייקט שלנו הוא ריקות. באותו זמן, בזמן המדיטציה, אין הבחנה בין האובייקט והנושא. בין המיין שתופס את הריקות והריקות. ויש חוויה של התמזגות עם הריקות. זה כמו מים בתוך מים. ככה קוראים לזה.
צ'ו לה צ'ו שקפה. צ'ו זה מים, שקפה בתוך.
כמו מים בתוך מים. באותו זמן אדם לא יכול לתפוס שום דבר שאיננו מציאות אולטימטיבית. רק הבודה יכול בו זמנית לתפוס מציאות אולטימטיבית ומציאות יחסית. האריה, הבייבי אריה, הוא במדיטציה מאוד עמוקה. הגוף שלו כאן, אבל המיינד שלו לא כאן. ובאותו זמן המיינד יכול רק לקלוט מציאות אולטימטיבית. בשפה של ערוצים זה שהאנרגיה היא כולה בתוך הערוץ המרכזי והיא לא בערוצים הצדדיים. אין תפיסה של נושא ומושא וקונספטים, כל זה אין. בערוץ המרכזי יש רק אמת אולטימטיבית. הנושא, אני, האריה, באותו זמן, האם הוא מציאות אולטימטיבית?
לא.
לא. זה מושג. אני זה מושג, נכון? אז האדם שעושה את המדיטציה באותו זמן, הוא עצמו לא מציאות אולטימטיבית. לכן אין לו מושג של אני באותו רגע. כי יש לו אז רק מגע עם מציאות אולטימטיבית. כל ההבחנה בנושא ומושא, בכל מצב שהוא
ייקח.
בעצם, כל פעם שאנחנו עושים הבחנה בין הנה אני והנה הקוס, הקוס שאני רואה ואני שני דברים שונים, זאת הבחנה שאני עושה שהיא מושגית, שהיא לא מציאות אולטימטיבית. אני לא מציאות אולטימטיבית, הקוס לא מציאות אולטימטיבית, התפיסה שלי של הקוס היא לא מציאות אולטימטיבית. ובמדיטציה הזאת, כל הדברים האלה נעלמים.
וגם מחוץ למדיטציה, אנחנו אומרים שבמהותם הם שווים. נימני. נימני פירושו שבמהותם הם שווים. הנושא והמושא שניהם ריקים מכל קיום עצמי, ושניהם קיימים כהשלכה. וכך גם כל הדברים.
מעולם לא היו מצד עצמם, הם תמיד רק השלכות. הקוס שפה ואני שפה והתפיסה שלי של הקוס, כל אלה השלכות. כל אלה לא מציאות אולטימטיבית, ומעולם לא היו קיימים שם מצד עצמם. באותו זמן אין שום מודעות למעבר של זמן. למה? כי גם הזמן הוא מושג. גם הזמן הוא מציאות יחסית. אז אין שום מודעות לשום דבר שהוא מושגי. אז המצב הזה של מדיטציה נקרא ניימשה קשה. זאת החוכמה של המדיטציה, ניימשה קשה. תזרו אחרי, ניימשה? ניימשה קשה. ניימשה? ניימשה קשה. ניימשה קשה. ניימשה ים זה משהו מאוזן. ים שק זה השם שניתן למדיטציה, מדיטציה מאוזנת. וניים שק יש שספציפית מתכוונים לחוכמה שנרכשת בשלב הזה של המדיטציה על ריכוז. אז ים שק יש שזה הידע שאדם מקבל במהלך המדיטציה, שהוא לא ידע מושגי. הוא חווייתי, הוא ישיר. כאמור, את הריכוז הזאת שהוא קולט באותו זמן, הידע הזה לא ניתן לתיאור במילים. הוא לא משהו שניתן אפילו לחשוב עליו במחשבות מושגיות רגילות. אז אין הרבה מה לדבר על זה, כי אין מה להעביר פה במילים. אז זה שלב ראשון. אחרי שזה קורה, בשלב שני, וזה שיורדים מהמדיטציה, יש ממש תחושה פיזית של ירידה. המיינד חוזר כאילו להיות כאן. הוא עלה, עכשיו הוא חוזר, ותחושה שיורדים מאיזו ספירה גבוהה יותר לעולם הזה. חזרו אחריי, ג'טו?
ישב.
ג'טו? ישב. זאת החוכמה שאחרי. ישב זה חוכמה, ג'טו זה מה שבא אחרי. החוכמה שאחרי, ומתכוונים ספציפית, החוכמה שאחרי ראייה ישירה של ריכוז. וזה השלב השני של התום לם. אז אם השלב הראשון נעשה במדיטציה ו... הוא לוקח כמה דקות, 5 דקות, 15, 20 דקות, שומעים תיאורים שונים, כי אדם באותו זמן אין לו מושג של זמן. מה שיש לו אחרי זה, זה הג'טופ ישב. מה קורה בג'טופ ישב? יש בערך 24 שעות שמגיעים המון תובנות, המון תובנות מאוד עמוקות ומאוד ישירות. אילו המיינד פתוח לרווחה ומבין בצורה עמוקה דברים. ואת כל התובנות האלה שיש לה אריה באותו זמן, אפשר לקבץ אחר כך בארבע קבוצות. וארבע קבוצות האלה נקראות פקפי דמפשי. הפקפי דמפשי זאת אומרת ארבע אמיתות של האריה. זה האמיתות הנאצלות. עכשיו בעצם נאצלות זה בא מהמילה אציל, שזה הכינוי לאריה, לעליון. אז יותר נכון להגיד ארבע אמיתות של אריה. ואנחנו יכולים ללמוד על ארבע אמיתות של האריה, כי הבודה לימד אותם, אבל פעם ראשונה שרואים אותם באופן ישיר זה בג'טופ ישב. עד אז יש לנו הבנה מושגית שלהם, אבל לא הבנה ישירה שלהם. פעם הראשונה שיש הבנה ישירה שלהם זה בג'טופ ישב. האם ההבנה הישירה הזאת היא הבנה אולטימטיבית של אמת אולטימטיבית? לא. כי כשהוא יצא מהמדיטציה הוא כבר לא במגע עם מציאות אולטימטיבית, הוא כבר שוב במציאות היחסית. אמת א', אמת ב', אמת ג', אמת ד', זה כבר מושגים, אלה הבחנות. עכשיו אנחנו מדברים במילים. משהו שאני יכולה לתאר. את החלק הראשון במדיטציה אי אפשר לתאר. עכשיו אנחנו מתארים. אז יש לו פה חוויה ישירה, אבל של מציאות יחסית, לא אולטימטיבית. ויש הבדל גדול בין ההבנה שלו, של ארבע אמיתות, וההבנה של מי שאיננו אריה של ארבע אמיתות. ההבדל עצום. האמת הראשונה היא האמת של הסבל.
דוניאל דמפה.
האמת של הסבל. לראשונה אדם מבין באופן ישיר מה זה סבל. וכמה ממנו יש בעולם. עד כמה כולנו סובלים. עד כמה כמעט כל מקום, כמעט כל מחשבה, כמעט כל אדם, כמעט כל יחסים. כל זה סבל. כל זה סבל. האמת השנייה. האמת של מקור הסבל. קונג'ונגי דמפה. האמת של מקור הסבל. המקור של הסבל. האריה הצעיר, הוא אריה תינוק, כן? רק עכשיו ירד מהמדיטציה, מבין באופן ישיר מניין בא כל הסבל. הוא מבין שכל דבר שהוא בעצמו סבל, הוא גם גורם לסבל. אז כאן כשאנחנו אומרים האמת של מקור הסבל, מתכוונים העובדה של מקור הסבל. האמת השלישית, האמת של יש סוף לסבל.
גוקדן.
זאת האמת השלישית, יש סוף לסבל. לאחר שראה ריקות ישירות, האריה מבין סבל, הוא מבין מאיפה בא הסבל, והוא מבין שיבוא לו סוף. ותכף נפרט מה הוא בדיוק מבין. והוא מבין את זה באופן מאוד ישיר. הוא רואה את זה באופן ישיר, כמו שנביא רואה. הוא רואה את הסוף של הסבל. והאמת הרביעית זה האמת של הדרך נקראת, למדן, האמת של הדרך. דן זה אמת, ולם זה דרך, האמת של הדרך. האריה מבין, מה זה האמת של הדרך? האריה מבין היטב, באופן מושלם, מה הוא צריך לעשות כדי לסיים את הסבל. קשה לו מאוד לעשות טעויות עכשיו, כי הוא מבין היטב מה הסבל, מאיפה הוא בא, והוא מבין בדיוק מה לעשות כדי להסיק אותו. הבייבי אריה שיוצא מהמדיטציה, יש לו מספר חוויות שקורות מיד אחרי זה. מעבר ל... ניסוח כארבע אמיתות, עכשיו אנחנו מדברים על רשימה של חוויות ספציפיות שעובר הבייבי אריה. וכל בייבי אריה, אם הוא עבר את החוויה של ראייה ישירה של ריקות, אלה החוויות שהוא יעבור אחרי זה, בג'ט אוף ישן. ואנחנו נסווג אותם לפי ארבע אמיתות. הקטלוג הזה לאמיתות הוא בא אחרי זה, אבל אלה החוויות שלו. אז האמת הראשונה היא האמת של הסבל. מהם החוויות של האריה החדש שקשורות להבנה של הסבל? הדבר הראשון זה שיש לו תפיסה ישירה של המוות שלו. זאת הפעם הראשונה שאדם רואה באופן ישיר, מבין בצורה ישירה שהוא ימות. אנחנו מבינים באופן אינטלקטואלי ותיאורטי שנמות, כי ראינו את האחרים מתים. אדם רואה את מותו, הוא רואה שיום אחד הוא ישכב מת, והגוף יהיה חסר חיים. הוא רואה, הוא מבין שהגוף הזה ימות. ואז פעם ראשונה שאתה ממש מאמין בזה, אז אנחנו...
אז זה ספק.
אז יש, אולי אנחנו נמלא, אולי לי זה לא יקרה. אז זה הסבל של עצמו, שהוא יצטרך למות. אספקט אחר של הבנה של האמת של הסבל, אדם שיורד מהראייה שיש ריקוד במשך 24 שעות, יש לו יכולת לקרוא את המיינד של כל האחרים. הוא יודע מה כל אחד חושב. הוא רואה את המחשבות שבלב אנשים, והוא מבין איך המחשבות האלה יוצרות לכל אחד את הסבל שלו ואת הסמסרה שלו. הוא רואה את השגיאות המחשבתיות שכולנו עושים, כיוון שהוא כבר לרגע יצא מזה. עכשיו הוא יורד, הוא רואה איך כולנו, כולל עצמו, חושבים לא נכון, וגורמים לעצמנו סבל. אז הוא רואה איך אנחנו סובלים, כי הוא קורא את המים שלנו. וזה מאוד מדכא. זה מאוד מאוד מדכא להיות סביב אנשים, ולראות את כל המים והסובל הזה. הוא רואה את הבורות של האנשים, הוא רואה את הכאב בלב של אנשים, וזה משדר לו מאוד ברור. זה מביא לא סבל עצום, הסבל שלהם. שכל החיים. אצל הבייבי אריה היא גם באה בודיצ'יטה, ויש רצון עצום להוציא את כל האחרים מהסבל הזה. אז הדיכאון הזה הוא בעצם המנוע שמניע אותו לרצות לעזור להם. למשך 24 שעות יש לו פריוויו כזה, שהוא יכול לקרוא מיינד של אחרים. אם אני לא יכולה לקרוא מיינד של מישהו אחר, אז הסיכוי שלי לדעת מה הוא צריך הוא לא גדול. אז כדי שאני אדע איך לעזור למישהו, קודם כל אני צריכה לדעת מה קורה אצלו במיינד. אז זה עוזר לפתח יכולת לעזור לאחרים. והבודה אומר לנו שכל עוד אנחנו לא בעלי יכולת לקרוא מיינד של מישהו אחר, אסור לנו לשפוט אותם בשום אופן. אין לנו מושג מאיפה הם באו, למה הם עושים מה שהם עושים, או עושים משהו שלא נראה לנו. אוקיי, לא נראה לי, אבל בשום אופן לא לשפוט את האדם, לא להשתפר גם אם בשום אופן. כי הוא אומר לנו הבודה, אם אתה לא כמוני, אם אתה לא בודה או לא כמו בודה, אין לך את היכולת הזאת, בשום אופן אל תשפוט אדם אחר, כיוון שבטוח טיפול. הוא אומר טיפול. טיפול לאן? הוא מדבר שם על טיפול לגמרי. אז זה בקשר לאמת של הסבל. האמת השנייה. מהן החוויות שקשורות לאמת השנייה? הדבר הראשון זה אותו אדם שכבר ראה ריקות וירד מן הריקות, עכשיו הוא מבין, לראשונה הוא מבין באופן ישיר שכל תפיסה שהייתה לו עד לאותו רגע כל ביליוני הגלגולים עד לרגע זה הייתה מוטעת. בלי יוצא מן הכלל. והוא מבין שהטעות הזאת היא גרמה לכל הסבל. הוא מבין למה כל הסבל. זה הטעות הזאת, האנושה הזאת, שליפתה אותנו בחיים האלה עד לאותו רגע, ובכל הגלגולים הקודמים, עד לרגע זה.
זה הבורות?
זה הבורות, זה הבלבול בין מה שאני משליחה ובין מה שיש, צורות שונות מתאר. הוא מבין, וזה שוב שייך למקור הסבל, אדם מבין באותו רגע שכל פעולה שהוא עשה עד לאותו רגע, כל מה שהוא עשה עד לאותו רגע, כולל מעשי החסד שנעשו עד לאותו רגע, היה בהם אלמנט של אנוכיות, כולל כשאנחנו עושים משהו טוב לזולת. שהאלמנט של האנוכיות משחק בכל המעשים האלה עד לאותו רגע. אדם מבין שהנוכחות הזאת של האגו, של ההוקרה העצמית, היא הסיבה לכך שאנחנו אחוזים בקיום עצמי. ההוקרה העצמית היא הסיבה לכך שאנחנו נאחזים בקיום עצמי של דברים. וזה המצב שלנו כאנשים, זה המצב הקיומי שלנו כבני אדם, גם כשאנחנו עושים חסד, וגם בכל ההתייחסויות שלנו, גם בזוגיות שלנו וכל מערכות היחסים שלנו, כולם רוויים בהוקרה עצמית ואנוכיות. גם אם אנחנו עובדים קשה מאוד למערכת יחסים טובה, עדיין יש לנו אחיזה חזקה בעצמי, והיא פוגה בכל מה שאנחנו עושים. אז זה לגבי האמת השנייה. לגבי האמת השלישית, מה זה האמת השלישית?
שיש סוף
לסבל. מה רואה אריה שנותן לו להבין שיש סוף לסבל? א', הוא רואה בחזנו את ההערה שלו עצמו. אריה יודע בדיוק כמה זמן זה ייקח, והדבר הטיפוסי זה שבעה גלגולים, זה למי שהגיע להיות אריה מחוץ לדרך הטנטרית. אם הוא בדרך הטנטרית, זה יכול להיות פחות, זה יכול להיות מהלך חיים אחד. גם אריה לא בדרך הטנטרית, זה יכול להיות פחות. דיברנו קצת על מי שנכנס לזרם.
אבל אפשר להגיד לרבי
להתקעת הפעם? זה נכון.
באמת? זאת האפשרות היחידה?
זאת האפשרות היחידה. בשלב מסוים, גם אריה שמגיע להיות אריה בלי להיות בטנטרו, כדי להגיע להרע הוא יצטרך לעשות טבילה בטנטרו, אפילו קצרה. אין דרך אחר. ולכן, מאחר שההזדמנות מזומנת לנו, למה לא לקחת? כן, נועה.
אנחנו יודעים שזה נביר, אבל יש אנשים שהגיעו לראייה ישרה של חוץ. אז למעשה, קיימים
בתוכנו בודות?
זאת אומרת, יש
בודות
שהם קיימים
היום? כן. נורא חשוב לפתור שהם ריקים, הם לא בודות מצד עצמם, הם לא קיימים מצד עצמם, אין אדם שהוא אדם קדוש מצד עצמו. אם הוא מופיע בפניי כבודה, זה השלכה שלי, אותו כבודה, מה שלא עושה אותו פחות בודה. ורק כאלה בודות יש. ובסוטרה, הוא כל הזמן אומר את זה. אתם זוכרים סובוטי, הנזיר הזוטר, מגיעים לקטע בסוטרה שסובוטי אומר על עצמו, אני ארהט. ואז הוא אומר על עצמו, אבל אילו חשבתי לרגע שאני ארהט, אז לא הייתי ארהט. ולמה הוא מתכוון? אני ארהט, אבל אין לי קיום עצמי כארהט. אני לא ארהט מסד עצמו. אני משליך את עצמי כארהט, וזה מה שעושה אותי ארהט. ככה זה מבוד. ולכן יש לנו תקווה. כי אין בודה שקיים מסד עצמו, אין אני לא בודה שקיימת מצד עצמי, ולכן יש לי תקווה לעבור אבולוציה ולהיות נאלצת להשליך את עצמי כבודה, וזה יהיה קונסיסטנטי עם החוויה שלי, והתפיסה שלי של אמרוזה תהיה תואמת למה שיש. אז האמת השלישית, אז אדם רואה את ההערה שלו, החוויה השנייה, זו השאלה שלנו בדיוק, בדרך כלל קשה לנו להוכיח את הקיום של הבודה, באותו יום, והחוויה הזאת של ראייה היא ישירה של ריקות, אתה מבין שפגשת את הבודה. את מה פגשנו של הבודה? איזה מהגופים? הגוף המנטלי. איזה מהמנטלים? את גוף
המהות.
את הסבבה וקאי, את הריקות. ובו זמן הוא פגש את הריקות של הבודה. לא רק זה, אלא שיש הבנה ישירה של הגוף הפיזי של הבודה.
של הסמבוגה קאיה.
אתם יודעים מה זה טנקה, נכון? הציורים האלה של הבודה. אז מה זה הציור הזה של הבודה בטנקה? מאיפה הוא בא? לא כל אחד יכול להיות צייר טנקות דרך אגב. צריך לקבל הכשרה כצייר טנקו, כי יש כללים איך לצייר טנקו. הצייר של הטנקו הוא בעצם מעתיק טנקות אחרות. זה שלפניו העתיק את הטנקו שלפניו. העתיקו, איפה זה התחיל?
מישהו שראה.
והבייבי אריה שיוצא מהמדיטציה מבין שכל הטנקות האלה הם תמונות שמישהו פעם ראה את הבודה. ואז ההתייחסות אליהם היא אחרת. אז ההתייחסות אל כל תמונה כזאת היא מאוד קדושה. ובנדרים של הרפיוג', האדם שלוקח נדרים של רפיוג', בין השאר הוא לוקח על עצמו להתייחס אל כל טנקה וכאילו כאילו שזה הבודה עצמו. למרות שזו תמונה חתיכת נייר, או חתיכת מתכת אם זה פסל. שמצד עצמה היא לא חייבי שום ברכה, מצד עצמה היא לא קדושה. אבל כשאדם רואה ריקות ישירות, הוא מבין שזה מייצג את הדמות הקדושה של הבודה. ואז לסמן את זה, הוא מתייחס לכל ייצוג כזה, כאילו שזה הדבר הזה.
סליחה, ולא מדובר בגוף הפיזי של אותו אחד שחי
לפני 2005? לא. הדבר הנוסף, יש הבנה מה זה הקידות. אתה מבין ישירות את המשמעות העמוקה של קידה. אתה מבין שרק עכשיו פגשת את הבודה או את האמת המוחלטת או איך שלא תקרא לזה ואתה נופל על פניך וקד קידה. יש לך תחושה מאוד ברורה שמה שקורה עכשיו הוא מאוד נכון, אתה לא משוגע. מה שנקרא צמח בטיבטית או פרמנה בסנסקריט זה תחושה של תקפות לחוויה. אתה מבין שכל מה שהבודה לימד הוא נכון לחלוטין. וזה מביא להמון כבוד לכתבים. אתם זוכרים, דיברנו על ההפרדה בין הדרמה של פיזית, בצורה של כתבים והקלטות, ובין דרמה של האמת של הלב. ופה אתה מבין שהדרמה הפיזית מתורגמת אחר כך אצל אנשים לדרמה של הלב, ואתה מתייחס אליה בתור שכזאת. ואז הספר פתאום נהיה קדוש. והנדרים של הרפיות שוב באים לשקף את ההתייחסות של עצמה. אז עכשיו
האמת של הדרך.
אז מהי הדרך? הדרך זה הדרך הרביעית, גומלם. תגידו גומלם?
גומלם.
זה הדרך של התרגול או הדרך של ההתרגלות בא אחרי תונגלם, אחרי ראייה ישירה של ריקוף. אם אתה נמצא על מסלול של בודיסטווה במהיאנה, באותו זמן אתה הופך לבודיסטווה, אתה עולה לשלב הראשון של בודיסטווה, הבודיסטווה עכשיו הוא רק ילך והקדיש את חייו לזולת, ואתה יודע שאתה יכול לראות ישירות, שבמהלך כל הגלגולים הבאים שלך יהיו לך חיים מאוד נוחים, חיים שתומכים בלמידה ובתרגול, ושתמיד תפגוש מורים מדהימים, שיעזרו לך להגיע להרם. אדם אחרי שראה לו טונגלם, ראה ריקות, עכשיו הוא משתמש במה שהוא ראה כדי לנקות את המים. כי הוא יורד משם ועדיין המים מלא נגעים רוחניים כמעט כמו שהיה קודם. וכמה נגעים רוחניים הוא נפטר? רק משלושה. מתוך 84,000. מתוך 84,000 נגעים שיש ברוחנו שמונעים ביתנו מלהיות יצורים מוארים ברגע זה, רק משלושה האריה התינוק נפטר. איזה? אמונה בקיום עצמי.
דנזין קונטק. דנזין, אחיזה בקיום אמיתי או עצמי. קונטק, מושג או רעיון. הבייבי אריה נפטר מן האמונה שלדברים יש קיום אמיתי מצד עצמם.
הוא ירד מהמדיטציה, הוא שוב רואה דברים כקיימים מצד עצמם, כי באים אליו מצדם הם. אבל הוא כבר לא מאמין למה שהוא רואה. הוא כבר יודע שמה שהוא רואה זה לא איך שזה. אז הראשון זה אמונה בקיום עצמי. השני...
תצום. תצום זה ספק.
הספק בדרך הבודיסטית, הוא נפטר מכל ספק. הנגע הרוחני השני שהוא נפטר ממנו זה הספק באמת של הדרך. ברור לו לגמרי, הוא מבין את האמת של הדרך, הוא מבין בבת אחת למה מתכוונים בכל אלפי הכתבים. והנגע הרוחני השלישי שהוא נפטר ממנו זה לדגול בדרכים רוחניות שאינן אותנטיות. יש כל מיני מורים רוחניים שמורים דרכים רוחניות שהן לא מביאות להערה, שהן לא אותנטיות. ודוגמה שנותנים בכתובים פה זה למשל כל מיני דרכים של סיגופים וצומות ארוכים וכך הלאה. צום ארוך אולי יכול לנקול פסולת מהגוף אולי, אבל לא יביא להערה. לא מפסידות. אני לא אומרת שהן לא רוחניות, אבל בפני עצמן הן לא יביאו להערה. והבייבי אריה מבין את זה. אז זה השלושה שהוא נפטר מהם.
ביחד הם נקראים בטיבטית טונג פאנג. טונג, ראייה, כאן הכוונה לדרך הראייה. פאנג, לזנוח. כלומר, הנגעים הרוחניים או התפקודים המנטליים השגויים שנזנחים על דרך הראייה. על כל האחרים
הוא צריך לעבוד, וזה הוא עושה בדרך התרגול. מה עוד נשאר?
כן. זה מעל בעיה משפחות שלו.
אתה רואה אותם כי הם באים מצד עצמם, ואתה בהחלט עשוי להגיד כאילו שבאים מצד עצמם.
אין לך אמונה בקיום עצמי, אז אתה...
אתה מאבד אמונה אינטלקטואלית בקיום עצמי, אבל אתה עדיין רואה אותם כי קיימים מצד עצמם, אתה מגיב, אז אדם צועק עליך ואתה יכול להיות מונע באופן אינסטינקטיבי לצרוח עליו חזרה. עכשיו אינטלקטואלית אתה כבר, אם תעצור, אתה מבין שהוא לא בא מצד עצמו. עכשיו, האריה יבין את זה הרבה יותר מהר ממי שהוא לא האריה. עדיין הוא יתרגז, עדיין יתרגז. עדיין יש לו קנאה, עדיין יש לו כעסים, וזה עדיין יכול לקרות. כדי להיפטר מזה, דורש הרבה יותר עבודה. הרבה 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 יותר עבודה. הוא עדיין שרוי בסבל, הוא עוד לא גמר את הסמסרה. אבל עכשיו, התובנות שהוא רוכש מאפשרות לו הבנה איך קרמה עובדת. אז יש הבנה ישירה איך קרמה עובדת, ואז האדם הזה, הוא לא יכול לשקר יותר, מפני שהוא מבין איך הוא יותר את הסבל במעלה. למה לא ירמות? לא בגלל שזה לא מוסרי, לא בגלל שזה לא יפה, לא בגלל שאמא אמרה, או סבא אמר, או הרבי אמר, או הממשלה אמרה, אלא בגלל שאין ברירה אחרת, הוא מבין את מקור הסבל. עכשיו הוא מבין מאיך הוא בא הסבל. עכשיו, האם הוא עדיין יעלול ליפול לשקר? כן. אבל הוא מבין הרבה יותר ברור איך הוא יוצא עכשיו את הסבל שלו, והסיכוי שלו להפסיק את זה הרבה יותר גדול.
מגיע אחרי מדיטציה
עמוקה? מה שאנחנו מתארים, כל התובנות האלה שמנינו, זה השלב השני של ראייה ישירה של ריקות. בלי שיש את השלב הראשון, לא בא השלב השני. ואין להפחית מחוויות רוחניות אחרות שיכולות לקרות וקורות הרבה. זאת חוויה מאוד ספציפית, מאוד עמוקה, ולאדם שעובר אותה אין ספק במה הוא עבר. אנשים באים, קרה לי כך, קרה לי אחרת, האם זה זה? במידה שיש לך ספק זה לא זה. כשאדם עבר את זה, הוא ברור לגמרי, אין שום ספק.
אז הוא נופל לבוא, הוא מתרגל, אז מה הוא עושה? הרגשן כדבע אומר, ברגע אחד שאתה מתרגל, עולמות שלמים של חסד שבנית, שרפת אותו.
אז עכשיו הוא צריך לתהר. כן רימפוצ'ה, בשבילי הוא היה בודה. מה עשה כן רימפוצ'ה כל ימה? התפלל ועשה פרקטיס ותיהר ועשה פסד והתחנן ושרת את הלמות שלו, וזה מה שהמשיך לעשות כל חייו. אז יש שאלה, נגיד יש לה אריה, עוד כמה גלגולים לעבור, האם הוא זוכר מה שקרה לו?
כן.
אז התשובה היא לא בהכרח. אתה תהיה מוקף במורים קדושים, ויהיו לך הורים נפלאים ומשפחה נפלאה ותהיה ללמוד. ובשלב מסוים שוב תראה ריקות, ובדרך כלל אדם שראה ריקות בגלגול אחד, בגלגול שאחרי זה הוא יראה את זה בגיל צעיר, בגיל העשרה או בגיל שנות העשרים המוקדמות, הוא יראה את זה שוב. העתיד שלך מאוד חזוי עכשיו, הוא מאוד צפוי, אתה כבר יודע מה הולך לקחות, אתה מבין שאתה בדרך החוצה, וזה הופך אותך לחסר פחד. כל הספקות, אודות קרמה, אודות נרוונה, כל הספקות האלה נעלמים. האם באמת חוקי הקרמה נכונים, האם קרמה פועלת, כל זה נעלם.
אז
גם
הגלגולים הבאים לכל מתוקף, הוא נחיה
בגלגולות רוגיסטיות. הוא המשיך
את
הגלגול,
אפילו אם הוא לא זוכר,
הוא יתגלגל לפרוח זה. מי היה פה בונקר רימפוצ'ה, זוכרים? המורה של המורה של כן רימפוצ'ה.
זה ההרצאה הגדולה הזאת שם.
נכון, זה עם ההרצאה הגדולה. כן רימפוצ'ה, הלמה שלי של גשם מייקל, הלמה שלו קראו לו טריג'נג רימפוצ'ה, שהוא היה גם החונך של הדלאי לאמה הנוכחי. והמורה של טריג'נג רימפוצ'ה זה פבונקה רימפוצ'ה, ופבונקה רימפוצ'ה שנפטר בשנת 41 היה מורה גדול גדול בטיבט, ריכז אלפי אנשים. כן רימפוצ'ה, המורה שלי שמע אותו נותן הרצאה כשהוא היה בן 18. זה היה סדרה של הרצאות במשך שלושה חודשים שהוא נתן לכ-20 אלף נזירים ונזירות וגם אנשים בלאסה, והוא אומר שההרצאה הזאת שינתה את חייו. הוא מספר לעצמו שלפני זה הוא היה די פרחח, הוא היה במנזר מגיל 6 או 7, והוא היה פרחח גדול, ולא הקדיש הרבה זמן ללימוד. וכשהוא שמע את פבונקה רימפוצ'ה, חלה בו תפנית, והוא התחיל ללמוד ברצינות, והפך למי שהוא הפך, לרמפה גשה, ראש מנזר פרמי, מועמד להיות ראש מנזר גיומל, גיומל זה מנזר טנטרי, אלא שהסינים קלקלו את התוכנית הזאת. הוא היה במסלול להיות הגנדן טריפה, אתם יודעים איזה גנדן טריפה? בגילוק פעם, משרה הרמה ביותר בזרם הזה, כאילו הנשיא של הזרם. אז מי שנבחר להיות גנדן טריפה זה מי שהיה קודם ראש המנזר הטנטרי של גיומל, ורימפוצ'ה היה במסלול הזה עד שהסינים פלשו. אז לא היה כותל קנים. מה שהביא אותו לתפנית, שהביא אותו ללימוד המדהים שהוא עשה ולדרך המדהימה שהוא עשה, היה הקשבה לפבונקה רימפושה. פבונקה רימפושה נפטר ב-41. מי שחי עכשיו הוא הגלגול השלישי שלו. השני נפטר בגיל צעיר. אז עכשיו סיפר לנו גשם מייקל, כשפבונקה רימפושה השלישי היה פרחח גדול במנזר. הוא לא היה לומד ברצינות, הוא היה מרמה במשחקי קובייה, כל מיני כאלה דברים. ואז קרה משהו.
המורה שלו נפרד ממנו בצורה. איזה חודש הוא נפרד ממנו, ואז פתאום
הוא התעורר. ואז הוא נתן איזה שיעורים, ופתאום 10,000 איש באו לשמוע אותו. זה אותו פרחח שאף אחד לא התייחס אליו, שלא למד שום דבר. פתאום 10,000 באים. כי זה ישנו בו. הלמות האלה שהם טולקוס, שהם כבר גלגולים מישויות מאוהרות מחיים קודמים, הרבה פעמים בתחילת דרכם הם כאלה, לא רואים שום דבר יוצא דופן בהתנהגות שלהם. אתה מגיע רגע ופתאום הם מפתיעים אותך לגמרי.
הנזירה ריטה שהייתה בטובה, היא אמרה שלרון בגיל צעיר הם בלתי נסבל. החונכים שלהם, היא אמרה שזה סימן כמעט בלתי אפשרי, כי הם בטנות מפרעים, יש להם דעה משלהם.
כי הם לא מפחדים משל. אז הבייבי אריה, עוברים לו כל הצפקות לגבי קרמה וכו'. לעולם לא יכול יותר להאמין בקיום עצמי, למרות שעדיין רואה דברים כקיימים מצד עצמם. רואה דברים כבאים מצד עצמם, לא מאמין שהם באים מצד עצמם, אבל הוא לא יכול להפסיק את זה שהוא רואה אותם כבאים מצד עצמם. זה לוקח הרבה יותר עבודה. זה רק ברמה השמינית של הבודיסטווה. הרמה השמינית של הבודיסטווה היא מגבילה לנרוונה, למישהו על דרך ההיניאנה. על דרך המהיאנה אנחנו נמנעים מנרוונה אישית כזאת, מנרוונה נמוכה. אבל זה מגביל לו הרמה הזאת. וכל העניין הזה של לראות דברים כקיימים מצד עצמם ולא להאמין להם, זה המשמעות של אשליה בבודיזם.
גיומה טאבו, כמו אשליה.
אתם משתמשים הרבה במילה אשליה. בשיר שלנו היה לנו אשליה. אתם זוכרים? המשמעות של אשליה בבודיזם זה בדיוק זאת, והרבה פעמים לא מבינים אותה נכון. זה לא להתהלך במנעה, זה לא באמת קיים, זה לא באמת קיים, זה לא כזה. זה קיים וזה ממשי וזה כואב או מה שזה נהיה. המשמעות של אשליה זה שזה...
מה שזה נראה.
שזה, מה שאני רואה זה לא תואם את המציאות האולטימטיבית שלו. מה שלא עושה זה פחות ממשי או כואב. שאלה, למה לא מתכוונים ב... היעדר דואליות, ולמה כן מתכוונים בהיעדר דואליות. יש כמה תפיסות לא נכונות על היעלמות הדואליות, וגשם מייקל מאוד נחרץ ללכת ולנפף דעות לא נכונות, מה שהוא קורא דרמה רומיוס, כאילו שמועות דרמה, שמועות נפוצות. אנשים מפיצים פשוט דרמה לא נכונה, מלמדים דרמה בצורה לא נכונה, ומתאים את האנשים. פשוט אנשים, יש להם רעיון לא נכון מה זה לראות ריכוז. לימוד לא נכון הוא נורא מסוכן, במיוחד בנושא רוח. במיוחד בנושא רוח. אז מה לא מתכוונים? אז למשל, יש כאלה שאומרים שכולנו לחלוטין שווים. נרוונה וסמסרה הכל אותו דבר, אין דואליות, מדברים על זה הרבה פעמים. האם נרוונה וסמסרה הם אותו דבר? האם נרוונה שווה לסמסרה? בסמסר אנחנו סובלים, ובנרוונה, סמסר זה חיים של סבל, שנובעים מבורות ונגעים רוחניים וקרמה. אז הן לא שוות, הן לא שוות. אבל מה כן נכון לגביהן? שתיהן ריקות. והריקות ששהן שווה. זאת לא יותר ריקה מזאת. לכל האובייקטים יש את הריקות שלהן, והריקות של כל האובייקטים היא יותר ריקות, וזה נכון, אבל זה לא אומר שכל האובייקטים הם זהים זה לזה. אז יש לי הבנה של נון-דואליות, שאומרים, אוקיי, אם הכל ריק, הכל אותו דבר, אין דואליות, הכל מתמזג, הכל אותו דבר. אז זה סוג של אי-הבנה של אי-דואליות. זה שכל הדברים יש להם ריקות, ולכל הריקות יש את אותם, זה נכון, זה לא אומר שהדברים יש את אותם. ומה הטעות כאן? כי כשאנחנו מדברים על דברים שונים, על סמסרה ונרוונה, על איזה אמת אנחנו מדברים? קונבנציונל. ושם התופעות הן שונות לא מזה. סמסרה לא שווה לנרוונה. אז זה טעות אחת. האם זה נכון שכולנו שווים? כולנו ריקים. כל הדברים יש אותה ריקות, אבל הדברים עצמם ברמה הקונבנציונלית שונים.
אבל מי יהיה זה שיבחין שהדברים
הם לא שווים? כי הדברים עצמם הם ריקים.
אז מי יהיה
הסוגיה
שיבחין
שנרוונה
וסמסרה זה לא אותו דבר?
את. את יודעת שאת סובלת וכשאת נהנית, נכון? זה לא אותו דבר.
אבל עדיין זה אני. אני מבחינה בזה, אבל הם בעצם ריקים. אני יכולה אולי לקרוא לסמסרה נירוונה ולנירוונה סמסרה. הם ריקים איתה בעצמם.
זה נכון, אבל בשבילך את משליחה חיים של סבל או חיים של הערה. אם את בסמסרה, אז את משליחה סמסרה, וזה ברור לך שאת סובלת. יש עוד משמעות שאנשים נוהגים לטעות בה כשמדברים על היעדר דואליות, וזה ש... הכל מתמזג. האדם רואה ריקות, ועכשיו הוא חוזר למקור שלו איכשהו, ומתמזג עם המקור שלו.
הטיפה שלי נסה לקרוא כאמור. זה דרך כלל דוגמה טובה. זה הדוגמה של ראיית הריקות. מים בתוך מים.
מים בתוך מים זה רק החוויה שיש באותו זמן לבן אדם. הוא לא מתמזג עם שום דבר. האריה שרואה ריקות, כשהוא גומר את המדיטציה, הוא עדיין בגוף שלו. אין איזה התמזגות עם הקוסמי או כל מיני... אגדות כאלה, זה לא מה שקורה.
עכשיו, מי שראה ריקות, הוא עשה את זה סמסרה ודיבה?
כן, בוודאי.
זאת אומרת שהוא יראה דברים נוספים וגם את הסמסרה וגם נפרה. הוא
יבחין בהם. בוודאי, בוודאי. האמת החוזבת, האמת היחסית, לא נעלמת. היא תקפה. ומה שקורה לאותו אדם שעשה ממדיטציית ריקות, ושהוא מבין עכשיו, מאיפה באה האמת הזאת? איך הוא יוצר אותה? הוא מבין את זה באופן מאוד ישיר.
אבל אנחנו מבינים את זה.
כשבא מישהו ודורך לך על הרגל, שם את נבחנת כמה את מבינה. אנחנו מבינים את הדברים אינטלקטואליים, אבל כדי שאנחנו נוכל באמצעות ההבנה שלנו לחסל את הסמסרה, אנחנו צריכים להבין את זה ברמה מאוד עמוקה. אז חוסר דואליות זה לא שכל הדברים הם שווים, זה לא שיש איזו התמזגות עם הקוסמי. מה שיש כן, זה שבשעה שאדם נמצא בתוך ראייה ישירה של ריקות, ורק אז, באותו הזמן, אין לו שום חשיבה מושגית בראש, ואז אין לו מושג של אני שתופס משהו, ומבחינה הזאת יש את החוויה של מים בתוך מים. באותו הזמן יש התמזגות של הנושא והאובייקט של הנושא. זה לא אומר שאין הפרדה בין הנושא והאובייקט. ההפרדה עדיין ישנה, עדיין יש אדם שחווה ריקות. אלא שבאותו הזמן הוא לא חווה את ההפרדה הזאת. באותו הזמן הוא לא יכול לחוות שום הפרדה כי אין לו שום חשיבה מושגית. אז זה לא שההפרדה נעלמת, אלא שהחוויה של ההפרדה נעלמת. אז זה היעדר הדואליות של האריה בזמן שהוא רואה ריקות ישירות. הוא לא מבחין בין דברים באותו זמן. הוא רק בקומוניקציה ישירה עם הריקות. כן.
אם אתה יהודי, עכשיו, אתן פרשנות לחוויה הזאת, בתוך עולם המושגים שיהודי, מה שיש לי תחושה זה שאנחנו נחגים פה את המושגים של האריות שבתוכם עולם המושגים הזה.
ראייה ישירה של ריקות, זה חוויה מאוד מוגדרת, לא משנה איך תקראי לדוקטרינה, זאת אותה חוויה. והתובנות שבאות אחרי זה הן אותן תובנות. מה שלא אומר שאין חוויות רוחניות אחרות. לפני שיש ראייה ישירה של ריקות, יכולות לבוא הרבה חוויות מאוד מדהימות שהן רוחניות. מה שלא הופך אותן לחוויה ישירה של ריקות, זאת נדירה מאוד. וכל מי שעובר חוויה ישירה של ריקות, יש לו... בדיוק את אותו אוסף של הבנות, הוא אולי ינסח אותם אחרת, אבל יש לה בדיוק את אותם הבנות. זה מאוד ספציפי. זה מאוד מאוד ספציפי ומאוד נדיר. עכשיו, אז איזה דרך אני אבחר ואיזה מורה אני אבחר? וכך הלאה, לפי הקרמה. אז לי למשל הייתה קרמה לפגוש את הרימפוצ'ה עכשיו שאלו את רינפוצ'ה, איזה דרך מתאימה, מה אם בא מורה של הטאגיו, מה אני צריך לעשות, ללכת אליו או לא ללכת? ורינפוצ'ה אמר, כל הדרכים האלה, כל אחת מהן היא מעולה, כל אחת היא מושלמת, כל אחת היא מבוססת על הבודה, והן לא מתערבבות טוב. זה כמו, זה מרק טוב וזה מרק טוב וזה מרק טוב, אבל לא שמערבבים. בסופו של דבר, בלי להפחית ממה שאת אמרת, אני אישית יש לי כך וכך שנים וכך וכך יכולת וכך וכך אנרגיה. ואני רוצה להשתמש בשנים האלה להגיע למצב שבו אני יכולה להביא ברכה לעולם. אז אני לא יכולה להיות כל הזמן במקום הכללי הזה שמערבב את הכל למרק אחד, כי אז אני לא אעשה משהו. ולכן, ההצעה של רינפוצ'ה הייתה, מגיע רגע שאת חייבת לבחור, כי איפה שאני נמצאת כרגע אני צריכה מורה ואני צריכה דרך. ומגיע רגע שאני צריכה לבחור מורה ודרך, ולעשות מה שהמורה אומר ולהישאר בדרך אחת אחרת, אני כל הזמן אבזול לכל הכיוונים, והסיכוי הוא שאני אשאר במין מראה כזה שלא יוציא אותי מן הבור.
נמאתי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חבר אלת נבא ולבי ירחנה והרגישנה יגן של נערה
השם משנה